שלום לכולם. אנחנו נלמד היום קצת בעניינה של ירושלים, כמובן מתוקף התקופה, כמה ימים לפני יום ירושלים. יש בשיעור הזה בעצם שני חלקים. החלק הראשון, מקורות 1 ו-2, החלק השני, מקורות 4 ו-5, והמחבר ביניהם מקור 3. לא יודע כמה נספיק בזמן הקצר שלפנינו, אבל בואו נתחיל, נראה לאן נתקדם. הנושא שלנו, המאבק האמיתי על ירושלים, הכותרת הזאת תתברר בסוף השיעור. בסדר? אחת הדרכים לברר סוגיה, עניין, נושא, באופן מהותי, זה איפה הוא מופיע ואיך הוא מופיע בפעם הראשונה בתורה. אז כולנו יודעים שירושלים לא הוזכרה בתורה. נכון, היא לא הוזכרה באופן גלוי, אבל היא הוזכרה באופן חלקי וסמוי. בפרק י' בספר בראשית, דרך מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, כשאברהם יוצא להציל את לוט מהשבי, אז כשהוא חוזר מהמבצע הזה, יוצא לקראתו מלכי צדק מלך שלם. אומר אונקלוס, על פסוק י' ח' ומלכי צדק מלך שלם, אומר אונקלוס ומלכי צדק מלכה דירושלם. אז זאת הפעם הראשונה שלפחות לפי אונקלוס, מצאנו את ירושלים במקרא. טוב, אז לכאורה, מה אנחנו יודעים על ירושלים לפי זה? שהמלך הראשון על ירושלים קראו לו מלכי צדק, והוא, כל מה שהתורה מתארת עליו, בפסוקים י' ח' וי' כהן אל עליון, הוציא לחם ויין, מברך את אברהם וכו'. בסדר. אבל, אם אנחנו מסתכלים רגע בפסוקים שפותחים את הפרשייה הזאת, ארבעת המלכים נלחמים בחמישה. אחת התוצאות של המלחמה הזאת זה שלוט נופל בשבי. האחיין של אברהם אבינו. איפה אברהם אבינו נמצא? תבדקו בסוף פרק י' ג' לפני תחילת פרק י' ד' פה במלחמה. אברהם נמצא באלוני ממרי אשר בחברון. אם כן, אברהם אבינו נמצא בחברון. יפה. איפה לוט שבוי? וירדוף עד דן, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. דן, באופן פשוט, נחלתו המקורית של דן, זה באזור צפון, מה שנקרא נחל דן וכו'. חוץ מזה, בספר ישועה יש עוד שתי נחלות, אזור בית שמש, דן שמשון, קבר דן, קבר שמשון, ואזור יהוד, בני ברק, ספר יהושע, פחות או יותר זה גם עוד נחלת דן, אבל נחלת המקורית של דן זה בצפון בכלל, בקיבוץ דן, שם זאת הנחלה בעצם. בכל אופן, אם כן, כלומר גוש דן של היום זה לא המקורי, כן? יש לזה הרבה השלכות. מה? לא יודע, זה לא המקצוע שלי לברר דמשק העתיקה, אבל זה בצפון. אז איפה אברהם אבינו נמצא? תעזור לי מלאכי, איפה אברהם נמצא? בחברון. יפה, אז הוא עכשיו צריך להגיע להוציא את גלעד שליט מהבור על ציר 60, נכון? חברון, תעזרו לי, ירושלים, אלון מורה, עברנו כבר את הפוח, עפולה, דמשק. בסדר? פחות או יותר זה הציר, נכון? יופי, שאלה. מי המלך בירושלים? מלכי צדק. כשאברהם יוצא בהלוך. לדרך, להציל את לוט. מלכי צדק. בעזרת השם, הכביש 90. אתה צודק, אבל כנראה יותר הגיוני להגיד. יכול להיות. אבל הייתי מצפה שמלכי צדק יצא לקראתו בהלוך. יגיד לו בהצלחה. למה מלכי צדק לא יוצא מירושלים להגיד לאברהם בדרך, בהלוך, בהצלחה? אם יש לך בעיה עקרונית, אל תצא גם בחזור. אם אתה כמו איזה ילד קטן שאוהד קבוצת כדורגל שלקחה אליפות, אז אתה עם המנצחים, אז בסדר, אז קשה ככה להסביר את התורה. כנראה שלמלכי צדק, מלך שלם שתכף נראה מי הוא, הייתה איזו תפיסת עולם מאוד מגובשת, והוא לא היה מוכן לקבל, תכף נראה מדוע, שהוא לא היה מוכן לקבל את ההתנהגות של אברהם, שמה? שיוצא למבצע צבאי להציל את לוט. בחזור כנראה משהו התהפך אצלו, כי לפני שמלכי צדק יוצא, או מלכי צדק, מלך שלם הוציא לחם ויין, יש פסוק קודם. פסוק הקודם כתוב, ויצא למלך סדום לקראתו וכו', ואז סוף הפסוק אל עמק שווה הוא עמק המלך. אומר רש"י במקום, עמק שווה הוא עמק המלך, מדרש אגדה, עמק שהושבו שם כל האומות, כלומר כינוס האום הראשון, היה בעמק שווה הוא עמק המלך, היום שמו שם שילוט בשנים האחרונות, זה בעצם הוואדי, שבין הר הבית להר הזיתים הר הצופים, מה שנקרא היום פחות או יותר גיא בן הינום לא מדויק, יד אבשלום שם האזור הזה, אז שם היה כינוס האום הראשון לפי הפסוקים, עמק שווה ועמק המלך, ולמה הוא נקרא שווה ולמה מלך? עמק שהושבו שם כל האומות, כלומר כל האומות הסכימו פה אחד, הצבעה, כולם הצביעו את אותה הצבעה, והמליכו את אברהם עליהם. תכף נראה למה. אם כן, המלכת אברהם כמלך האזור, כולל כנראה מלך ירושלים, הייתה בעקבות המלחמה. טוב, עכשיו, וגם כנראה מלכי צדק הסכים לזה. אם כן, אם ישאל אותנו אדם, חידון התנ״ך, על פי אונקלוס ורשי, תגיד, מי היה המלך הראשון שמלך בירושלים? התשובה היא מלכי צדק. מי הוא? תכף נראה. מי המלך השני שמלך על ירושלים? התשובה, אברהם. מה זה אומר? כנראה שיש שם, יש כאן כנראה שתי תפיסות ירושלמיות. שתי תפיסות מה ירושלים. טוב, אז זה הנושא שלנו. אז זה החלק הראשון של הסוגיה.
איך אברהם הוא מלך השני?
עמק שהושבו שם כל האומות והמליכו עליהם את אברהם. מה אתה רוצה שאני אגיד? כתוב. כל האומות. זה בירושלים נמצא, מתחת להר הבית. אז כנראה שימלכו עליהם גם על ירושלים. עובדה שמלכי צדק מברך אותו, מוציא לפניו לחם ויין, נראה תכף. מה?
מברך אותו כנוצח.
מברך אותו כנוצח, זה כמו פוליטיקאים. כלומר, מלכי צדק הוא פוליטיקאי מצוי. הוא הולך עם הסקר, מי שמנצח. טוב, קשה להסביר ככה את התורה נראה לי. טוב, אז כדי להבין את כל הסוגיה הזאת, צריך לחזור אחורה. מי הוא מלכי צדק הזה? ומה תפיסת עולמו? אומר רש"י בשם חז"ל, רש"י בסוף מקור אחד, ומלכי צדק, מי הוא היה? מדרש אגדה, על פי הגמרא בנדרים, הוא שם בן נוח. אם כן, מלך ירושלים הראשון הוא מלכי צדק, שבטוח שהוא המלך של הצדק, והוא תמיד צודק. מי הוא היה? שם בן נוח. דור 11 לאדם הראשון. 10 דורות מאדם עד נוח, ושם הוא הבן של נוח. טוב, עוד 9 דורות, עובר את ה... המלכות, אם אפשר לומר לאברהם, עוד 10 דורות מנוח עד אברהם, 9 משם עד אברהם. טוב, אז אם ככה, אם מלכי צדק הוא מלך ירושלים הראשון, והוא שם בן נוח, צריך להבין מי זה השם הזה. למה הוא נקרא שם? מה השקפת עולמו? מה האג'נדה של השם הזה? כדי להבין את זה, צריך ללכת עוד טיפה אחורה. לנוח היו 3 בנים.
איך זה משתדר עם הדורות? 9 דורות בין שם לאברהם.
מה הבעיה? חיו הרבה שנים, מה בעיה? וגם אם שם לא העביר לו את זה, אבל שם חי בתקופתו. זה לא הרבה, זה לא כל כך. רק בוא נעשה סדר. נוח חי בתקופה, בערך, כן, מבול פלוס מינוס 1600 לבריאת העולם. בסדר? אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. כלומר, סך הכל זה, שם זה דור הבא אחרי נוח. כלומר, זה לא הרבה, זה 300 שנה. באותם ימים זה לא 2000 שנה. בסדר? טוב. בואו נתקדם. אם כן, מי היה שם? מי זה השם הזה? אז לשם היו עוד 2 אחים, ושלושתם היו הבנים של נוח. מי הם היו? שם, יפת וחם. יפה. כמה פעמים התורה אומרת שלנוח היו 3 בנים? כמה פעמים? אחת הפעמים מופיעה בפרק ט' פסוק י' ח' מקור 2, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם, ונחתך פה בטעות, ויפת, או ויפת, לא זוכר. יופי. דרך אגב, זאת לא הפעם הראשונה שזה נאמר. אם כן, מה אני יודע מהפסוק הזה? שלנוח היו כמה בנים? 3. איך אני יודע 3? כתוב שם חם ויפת, איך אני יודע? איך אני יודע שם 3? כי למדתי בפקולטה למתמטיקה שאחד ועוד 2 ועוד זה שווה 3. אפילו אנחנו שלא סיימנו, אני יודע מה, 18 יחידות מתמטיקה, יודעים את זה, נכון? יפה. שואל הנציב, אם ככה נובין את הפסוק הבא. 3 אלה בני נוח, מקור 2, ומאלה נפצה כל הארץ. הרשע של הפסוק שלושה אלה בני נוח לא מבין כלום. הפסוק הקודם אמרת לי שם חם ויפת. אני, עד 3 לפחות אני יודע לספור, 4 לא בטוח, 3 אני יודע. נו, אז למה צריך להגיד 3 בני נוח? 3 אלה בני נוח. למה לקרא? יש לקרא לפני כן, למה לפסוק? יש לפסוק לפני כן. שאלה שנייה, ומאלה נפצה כל הארץ? ברור, כמה אנשים נשארו מכל המין האנושי אחרי המבול? 8 אנשים. נוח אשתו, 3 בניו ונשותיהם. ממי בני העולם אחרי המבול? ממי? ממי? מה? נוח כבר זקן. שם חם ויפת, הוא מלא נפצה כל הארץ, ברור, ממי העולם, ובאמת כך היה. את השאלה הזאת שואלים הרבה מהמפרשים. המלבים, כן, כאן הבאתי 3, המלבים, הנציב, הרב הירש, כולם שואלים את אותה שאלה. הנציב מחריף את זה. כן, הנציב אומר, כל הפסוק, כל הפסוק יוטט מיותר. החלק הראשון, שלושה לבן נוח, יודע לספור עד שלוש, לפחות על פי הפסוק הקודם. מלא נפצה כל הארץ, סברה פשוטה, העולם לא ייבנה מהחתולים, העולם ייבנה מבני אדם ששרדו את המבול, שהם שלושה לבן נוח. זהו. אז כל הפסוק הזה מיותר, אז מלאכי תביא טיפק ספר.
לא?
כי הוא מיותר הפסוק. אני קשיתי קושייה. תתרץ לי אותה.
אני?
כן. אתה בהקשבה. אתה בהקשבה, אתה בהקשבה. טוב. הדגשה. חבר'ה, קושייה חזקה עדיפה מתירוץ דחוק. אל תתרצו תירוצים דחוקים עם הקושייה חזקה. תירוץ דחוק לא עונה על קושייה חזקה. שמה?
זה שכאילו בהתחלה אומרים נתון שהם נשארו הם קיימים.
כן.
אנחנו יודעים את זה. עכשיו למה הם קיימים? למה הם קיימים? כאילו מה הייעוד שלהם?
מה חשבת? ממי תיבנה הארץ אחרי המבול? מה חשבת? מה שם? מה שמך?
אביב.
אביב, נעים מאוד. ממי ייבנה העולם אחרי המבול? מי יבנה את העולם? נוח זה כן אמרנו כבר. הדור הבא יבנה את העולם, מה לא ברור? אז למה זה כתוב מלא נפצה כל הארץ? זה ברור. לא צריך, התורה לא אומרת לי תנשום. אני נושם טבעי, לא צריך להגיד לי. אתם מתחממים. אני אסביר את זה במים של הנציב. אומר הנציב, אני מסביר. מה? נפצה, תפוצה, התפזרה, התפתחה. בסדר? אומר, אומר הנציב, אומר המלבים, אני אתחיל במלבים כי יותר ברור במלבים. אומר המלבים, הפסוק הזה של הושע לבן נוח ומלא נפצה כל הארץ, בכלל לא מדבר על שלושת הבנים של נוח. לא עליהם זה מדבר, אלא כל המין האנושי לאורך כל ההיסטוריה נקרא בני נוח, שבע מצוות בני נוח, הגויים נקראים נוח, בני נוח. אם כן תדע לך, אומר הנציב, אומר המלבים. כבר, 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 כבר. ההיסטוריה האנושית תתגלה לאורך כל הדורות דרך שלושה אבות טיפוס אנושיים. שם זה קוד סודי של אב טיפוס אנושי אחד, האנשים השמים. יפת, אב טיפוס שני, האנשים היפתים. חם, אב טיפוס שלישי, האנשים החמים. לכן, שלושה אלה בני נוח זה לא הבנים הספציפיים של נוח. זה כל המין האנושי ייקרא בני נוח והוא יתחלק לשלוש קבוצות אנושיות. שלושה סוגים של בני אדם. ומלא נפצה כל הארץ, אל תתפלא שכל ההיסטוריה בעצם האנושות תכלול בתוכה שלושה מסלולים אנושיים. מסלול שמי, יפתי, חמי. טוב, לא שכחתי מאיפה יצאנו ולאן אנחנו רוצים לחזור. רוצים להבין מי זה שם. אבל כדי להבין מי זה שם, שהוא מלכי צדק, המלך הראשון ירושלים, צריך להבין מי היו יפת וחם, ואז להבין את שם. אומר המלבים, מקור שתיים, כי כתות האנשים, בצד ימין למטה, כי כתות האנשים שעמדו בעולם, מבני נוח, תודה רבה, כי כתות האנשים שעמדו בעולם מבני נוח התחלקו לשלושה. יש שלושה אבות טיפוס אנושיים. יש אנשים שמים, בואו נגיד רגע בעל פה. למה שם נקרא שם? כי הוא יודע לקרוא בשם. שם זה מהות, נכון? שם, בלשון הרב עיר, שתראו רגע בעמודה האמצעית, למטה, אומנם כתוב פה מדרשת הרוב, אולי זה סגולה לשידוך למי שזקוק, אבל, אבל זה גם מכון מאיר יכול להיות. שם, השם והמושג של העצם, מקומם הרוחני. כן, החז"ל אמרו שכשהורים קוראים לבן שלהם שם, זה יש להם רוח הקודש. שם זה מהות, ויקרא האדם שמות לבעלי החיים. נכון? שם זה מהות. מי הוא האדם השמי? מי הוא שם בנוח? שם בנוח זה אותו אדם ששייך למדרגה האלוקית, בשפה של הכוזרי, העניין האלוקי. הוא שייך למדרגה של שם. של מהות, שהמהות היא לקרוא בשם השם, בשם שינמם, השם, אי ומקף. לקרוא בשם השם. אז אם כן, סוג אחד של אנשים, זה אנשים ששייכים למדרגה האלוהית שבאדם. ככה הם מסתכלים על החיים, ככה הם חיים. איך לגלות אלוקות בעולם. או תכף נראה, אולי בלי עולם, תכף נראה. הם שייכים למדרגת השם. אומר המלבים בלשונו, יש אנשים שיבחרו בחיים השכליים, כאן השכליים מהכוונה אקדמיה, אלא שכלים הכוונה, שכל אלוקי, תכף נראה, להתהלך לפני השם, הנה, שכל של מכון מאיר, לא שכל של אוניברסיטה, ולעסוק בעיון ובמושכלות ובחוכמה ואמונה, והוא הטוב. אם כן, יש אנשי אמונה, אנשי חוכמה ואמונה, אנשים שמים שהם אישיותם והשקפת עולמם ויהודם ההיסטורי, הוא להופיע את שם השם בעולם. מצוין, זה שם. הלאה, יפת. עוד משפט אחד רגע על, המל... על, על, על שם לפי המלבים. המלבים אומר ששם זה הטוב. על יפת הוא יגיד המועיל, תכף נראה, ועל חם הוא יגיד הערב. טוב מועיל ערב. טוב זה משהו טוב, משהו נכון, משהו אמת. מה אמת? ואתה מחיה את כולם, יש אלוקות בכל יש, האלוקות מחיה את הכל. אז זה המבט של שם. דרך אגב, לפי זה נרוויח עוד משהו על הדרך, ואני יודע שאני מוקלט, אבל שאף אחד לא יסלף את מה שעכשיו אני הולך להגיד, כי אני מתכוון למה שכתוב פה. לפי ההגדרה הזו, לא ההגדרה של ערוץ 2, לפי ההגדרה הזו, מה יקרה אנטישמי? אנטישמי, מי הוא אנטישמי? מי שלא רוצה לגלות את האלוקות במציאות. והוא שייך למדרגת יפת או מדרגת חם. זה יקרה אנטישמי. הלאה. יפת. יפת אומר המלבים, ויש אנשים מדיניים, מדיניים הכוונה חברתיים, שהראשונים מדברים שכדי להיות אדם שחי בחברה, אתה צריך להיות אדם מוסרי. אתה לא יכול להיות זאב לזאב זאב. זאב הוא זאב בודד, הוא לא חי בלהקה. למרות שיש להקת זאבים, אבל בסוף כל זאב הוא לעצמו. יש ביטוי כזה, גם זאב בודד. אדם הוא יצור חברתי. אדם חייב לחיות ביחד, בקבוצה, בחברה. כדי שיהיה אפשר לחיות בחברה, אתה צריך להיות אדם מוסרי, אתה לא יכול להיות אדם אגואיסט, אדם כעסן, חביבי, יש פה עוד כמה אנשים מסביבך. כדי להיות אדם מוסרי, אתה צריך להיות אדם שכלי. אם אתה אדם רגשי, שהרגשות שלך מתפרצים, אתה בבעיה. לכן, מדרגת יפת, אני מתקדם, בלשון הכוזרי, אם שם הוא העניין האלוקי, יפת הוא העניין האנושי. מה מייחד את האדם אשר הוא אדם? שלושה ממדים עיקריים, שכלו, מוסרו, בחירתו החופשית. שכל, מוסר, בחירה חופשית. זה יפת. אומר המלבים, ויש אנשים מדיניים, חברתיים, שיבחרו לחיות חיים המדיניים תחת נימוסים ישרים, מוסר מידות, וזה נובע, כמו שאמרנו משכן, שהוא המועיל, וזה היה מידתו של יפת. הנציב מדבר על האנשים האלה בעמודה האמצעית, שורה שלישית, ואנשים אפרתיים, אפרתיים, השפה של היום אנו קוראים לזה איכותיים, מרגישים בשכל אנושי הרבה. יש להם הרבה שכל. מה? זה מועיל, זה מועיל. והרב הירש כותב, הרב הירש כותב, יפת קרוב לפתה פי תף ה, שורש פי תף ה, קרוב לפתח פי תף ח, מה פותח את האדם באשר הוא אדם אל המציאות, להבין אותה, לפעול בתוכה? השכל שלו. אם כן, מי הוא הסוג השני של האנשים? היפתים. זה סוג כזה שמרכז הכובד שלו זה לא הממד האלוקי, אלא הממד האנושי. שבא לידי ביטוי בדרך כלל, או בעיקר, דרך השכל והמוסר. בסדר, עוד טיפה רגע תנו להסביר. חם. מי הוא חם? טיפה מלכי, אין לנו הרבה זמן מכילה, אין לנו הרבה זמן. חם, מי הוא חם? חם הוא לא העניין האלוקי, זה שם, ולא העניין האנושי, זה יפת. חם הוא העניין הטבעי. כלומר, יש באדם נפש אלוקית, יש באדם נפש אנושית, ויש באדם נפש בהמית. חם הוא שייך לצד הבהמי שבאדם. חם אומר הרב הירש, לשון חמם. חם משורש חמם. חת ממם, במחילה מכבודכם. חם. זה אדם שהוא מתחמם. כלומר, יש באדם, נלך לפי המהר"ל, גוף, נפש, שכל, נשמה. נשמה זה שם. שכל שמתקן את הנפש ואת הגוף, אם הוא משפיע על הנפש והגוף, זה יפת. נפש גוף ללא שכל, ללא נשמה, ללא הדרכה של שכל ונשמה, זה חם. גוף ללא שכל ונשמה, גוף, יש הרבה יצרים בגוף. היצר החזק ביותר בגוף, החשוב ביותר, המסוכן ביותר, יצר הריות. יצר המין, מבחילה מקוותכם. כשאדם עוסק ביצר המין, הוא מתחמם. נפש, היצר, יש הרבה יצרים נפשיים. היצר הנפשי החשוב ביותר, המסוכן ביותר, האגו, הגאווה, שמובילה, אם לא קורה מה שאני רוצה, כעס. כשאדם כועס הוא מתחמם. אם כן, מי זה חם? מדרגת גוף נפש, ללא שכל נשמה. אם אפשר לחלק קצת דיכוטומי, שם, נשמה, יפת, שכל, חם, גוף נפש, לפי המהר"ל. אם כן, מי הם אנשים החמים? הם האנשים שהצד הבהמי שבהם הוא הכוח הדומיננטי שלהם. נקרא את המלבים שנייה. ויש אנשים בהמיים, חברים יקרים, מבחינתי להישאר פה עד שתיים לשיעור הזה, כי יש פה הרבה מה לדבר. אז אם אנחנו רוצים לסיים 11, 1 ורבע, כי זה הזמן שיש לנו, מה נעשה? אז אני אשמח מאוד לשמוע את שאלותיכם, אבל אנחנו לא נגיע לשום מקום. בסדר? אז אם מחליטים עכשיו עד שתיים, שאלות עד מחרתיים. אם מחליטים עד 1 ורבע לכל המאוחר, אז תנו לי רגע לבנות. אני לא יכול ככה לחתוך דברים באמצע. תגידו מה שאתם רוצים. מה מעדיפים? להמשיך, אין ברירה, ממשיכים. הלאה, ויש אנשים בהמיים שיחיו חיי התאוות והתשוקות הרעות, זה גוף נפש, כבהמות, וזה הערב. אם כן, שם הוא הטוב האלוקי, יפת הוא המועיל האנושי, חם הוא הערב הבהמי. מה שערב, לא משנה אם זה מועיל, אם זה מזיק, לא משנה. מה? ערב. אני לא אמרתי, אני רק קורא את המלבי. ויש אנשים בהמים שחיו חיי התאוות והתשוקות הרעות כבהמות, וזה הערב. וזה המידתו שלך. יפה, אם כן, לנוח היו שלושה בנים. שלושה אלה בני נוח, אבל זה לא רק הבנים של נוח, זה כל המין האנושי. כל המין האנושי מאז אחרי המבול התגלה בשלושה מסלולים אנושיים. אנשים שמים אלוקיים, אנשים יפתים אנושיים, אנשים חמים בהמים. לא רוצה לחלק את זה יהדות נצרות אסלאם. אבל יש מי שבטח המוח שלו לקח אותו לשם. כן. היהדות זה היהודים זה שם, ואירופה אמריקה זה חוכמה, מדע, טכנולוגיה ומוסר נכון או מדומה, וישמעאל זה חם וכו'. טוב, זה עוד פעם, זה קצת דיכוטומי, זה לא בדיוק. כן, ברור. יפה, נחזור אלינו. רק אני רק אסיים את המלבים רגע. ויען שבני נוח היו השורשים לכל דור יולד הבאים אחריהם, שהתחלקו אל אחת משלושה אלה, צריך שימצא השורש לזה באבות של כל בני האדם, שהם שלושת אבות הטיפוס האלה, שם, יפת וחם. נחזור אלינו. אם כן, מי זה שם? מה התפיסה של שם? האלוקי, יפה. שאלה? אברהם נמצא בחברון. שם נמצא בירושלים. גלעד שליט שבוי בבור בחובה אשר משמאל לדמשק. שואלים את שם, ועדה, ועדת ביטחון, שואלים את שם, תגיד מה אתה מציע? איך מוצאים את, את לוט מהבור? תשובה? מהתפיסה התפיסה של שם, מה צריך לעשות? להתפלל. אברהם, אתה בחברון? אתה הדוד של, אתה הדוד של לוט? מה אתה רוצה עכשיו למבצע צבאי? מלכי צדק כהן לאל עליון. אחר כך הוא מברך את אברהם, קונה שמיים וארץ. אחר כך הוא מוציא לחם ויין. אבל קודם כל הוא כהן לאל עליון. הוא לא מבין בכלל מה אברהם עושה. מה אתה עושה אברהם? מה אתה עכשיו יוצא למבצע צבאי? ולפי המפרשים פה כולל רש"י, על פי חז"ל, תראו ברמב"ן ועוד, אברהם אבינו התנהג כלוחם מקצועי. לדוגמה, ויחלק עליהם לילה, אומר רש"י במקום, כדרך הרודפים שמתפלגים אחר הנרדפים כשבוכים זה לכאן וזה לכאן. כלומר, עשה איגוף, שם רתק, הגיע מהמערב, הפתיע אותם בלילה, אחר שחשיכה לא נמנע מלרודפם. אברהם אבינו יצא למבצע צבאי לכל דבר. לפי שם, זה לא מה שאמור היה אברהם לעשות, לשיטתו של שם. התפיסה השמית היא התפיסה ששייכת אל האלוקות המנותקת מן המציאות. אין לשם יפת וחם, יש לו רק שם. יש לו אלוקות, אין לו שכל ומוסר וכוחות חיים טבעיים. הוא לא מתייחס לזה בכלל. ולכן הוא בכלל לא מבין מה אברהם עושה. לכן האם יש אב האמינה שהוא יוצא לקראתו בהלוך? מה פתאום? מה, הוא יודע לו שהדרך שהוא, השם יודע לאברהם, שהדרך שהוא בחר לצאת למלחמה להציל את לוט, היא צודקת? היא נכונה? מה פתאום? אני מלכי צדק, אני המלך של הצדק. עכשיו בואו נגיע לירושלים. המלך הראשון של ירושלים הוא מלכי צדק. מי זה? שם בנוח. מה תפיסתו? רוחנית אלוקית. אז תגיד שם, אז לפי, אם העיתונאים של ערוץ 2 ישאלו אותך, תגיד, מה זה בשבילך ירושלים? מה תגיד? התשובה תהיה, עיר הקודש. ירושלים היא עיר ללא זהות לאומית, קוסמופוליטית, והיא צריכה לאפשר חופש פולחן דתי. ולכן, לכל הדתות, ברור, ולכן, השגרירויות צריכות להישאר בתל אביב, ואפילו הכנסת צריכה להישאר מקסימום להגיע לבית שמש, אבל לא יותר מזה. ירושלים זה לא עיר לאומית. ירושלים זה עיר קודשית, זה עיר הקודש. זאת התפיסה של חלק, לא כולם, יש פה מהלך ארוך פה, אני לא יודע כמה נספיק. זאת התפיסה של חלק מאומות העולם, שירושלים היא עיר מקדש, היא עיר קודש. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בתי כנסיות, מסגדים, כנסיות. זהו. חופש דת. כל סממן לאומי, אם היה תלוי בנו, אומרים הגויים, עדיף שהכנסת תנשאר בתל אביב, וודאי שגרירויות מחוץ ירושלים, ואפילו לא ריקוד גלים, וכו'. הכל בחוץ. לא בירושלים. זאת התפיסה של שם. זה כנראה קצת אקטואלי עדיין. לא, מלאכי. מה? אל תלך אל הדגל במובן של הבד. תבין במובן העיקרי. להוציא את ירושלים מהמגרש הפוליטי. ירושלים לא במשחק. תשאל את האמריקאים. אני לא עוקב, אני באמת לא יודע, השגרירות האמריקאית עברה לירושלים בסוף או לא?
לירושלים.
הגיעה לירושלים, כן, אבל זה... היא תפסה טרמפ. כן, היא תפסה טרמפ. אני מספר לך בדיחה לבדוק שאתה ערני, היא תפסה טרמפ. כן, אבל מה עם החדש עכשיו? תפסה טראמפ? זו תפיסה אחת על ירושלים, היא התפיסה של אומות העולם על ירושלים. מבחינתם אם תשאל אותם ירושלים מחוץ לממד הלאומי. ולכן עם ישראל, מדינת ישראל, צריכה להוציא את ירושלים מהממד הלאומי. אבל סוף סוף יש ירושלים, נכון. שיהיה הכותל ושיהיה אל הקצה השקרית ושיהיה עוד כמה דברים וכל הכנסיות שם על הציר של הר הזיתים הרצופים וזהו. מספיק. טוב, תגידו שם צודק או לא?
לא.
ברור שלא. יפה. איך אנחנו יודעים שהוא לא צודק? ברור, כי הקדוש ברוך הוא העביר את השרביט לאברהם. עמק שווה הוא עמק המלך. יפה. עכשיו בואו, כדי להבין מה היה המהפך שהשרביט עבר לאברהם, ואפילו מלכי צדק הוציא לפניו בחזור לחם ויין וברך אותו, קונה שמיים וארץ, פתאום יש ארץ למלכי צדק, פתאום יש לחם ויין וכולי. אז מה קרה פה? אז נחזור למלחמה. גלעד שליט שבוי בחובה אשר משמאל ידעה. אני בכוונה אומר גלעד שליט, כי אם אני אגיד לכם לא, אתם תרחפו. גלעד שליט שבוי בבור בחובה אשר משמאל לדמשק. יפה. צריך, אברהם החליט, הולכים למבצע צבאי. לא חילופי, לא יודע מה. יפה. את מי לוקחים לשם? את מי לוקחים לשם? חניכיו. כן, מי הם החניכים? והרק את חניכיו ולידי ביתו. מי הם? קודם כל, כמה הם? כמה כתוב? 18 ו-300. כלומר, כמה הם היו? 318. כמה זה? גדוד. נכון? יופי. מי הם היו אמורים להיות החניכים האלה? האם בחורי ישיבה שעוד לא התגייסו לצה"ל? הוא יוצא למבצע וחלק עליהם לילה. וחלק עליהם לילה, אז אני שואל, יהודי עונה לי, עונה בתשובה. אז מי ה-318 האלה? מי הם?
חיילים.
חיילים. איזה חיילים?
קרבים.
קרבים. כמה קרבים?
כמה שיש.
כמה שיש? כמה יש? לא, לא כמה כמות. מקצועיות. יממניקים. סיירת גולני. משהו בכיוון. כן או לא? כן, יוצאים למבצע צבאי. יפה, אז אם אני עכשיו... מה? והרקת חניכיו, הוא חינך אותם ככאלה. עובדה שהוא לוקח אותם להוציא את גלעד שליט מהבור. עובדה. אז מי הם? 318 לוחמי ימם, מקף סיירת גולני או כל מי שיעלב דובדבן, לא יודע מה, וכולי. יפה, עכשיו אני כתב עיתון, עכשיו אני עיתונאי, רוצה להוציא מחר תמונה לעיתון. יפה, אני רוצה עכשיו להוציא תמונה לעיתון, רגע לפני יציאת המבצע לדרך. יופי. מה נראה בתמונה? לפי השיטה הזאת.
של מי? של אברהם?
כן, מה שכתוב בתורה, אני רואה מה כתוב. ישמע אברהם כי ישבע אחי, ורק את חניכיו ידי ביתו 18 או 300 וירדוף עדן וחלק עליהם לילה. הוא ועבדה והקם ירדפת, חברה של שמאל לדמשק. לא כתוב פה שהוא הלך ועשה להם איזה כישוף של שמות הקודש. לא כתוב.
אברהם?
כן, מה הציור? תצר לי תמונה בעיתון. לא, לפני כן, עושים מסדר. תצר לי את איך זה נראה. לא, סוף סוף מישהו מדבר. 318 לוחמים, מאובזרים, שחור על הפנים, כדור בקנה, רצח בעיניים, מתכוונים להסתער. זה הציור. ולמה אתה מתלבט? מלאכים אתה מתלבט? ברור, אני חותר. אנחנו מכירים כבר איזה יומיים שלושה, ברור. אבל זה הציור לפי הפסוקים בתורה? כן. זה הפשט, רבותיי, זה הפשט. אי אפשר להתחמק מהפשט. יפה. אומר מלאכי, אבל לאן אתה חותר? תשובה. אני חותר לרשי. על פי הגמרא מסכת נדרים. שרשי אומר בגמרא מסכת, על פי הגמרא מסכת נדרים, שבעצם, וירק את חניכיו, אל תקריא חניכיו, תראו מקור שתם. אל תקריא חניכיו, אלא חניכו, לשון יחיד. ומי הוא החניך הזה שהוא לקח איתו להצלת לוט? אליעזר עבד אברהם. נו, ומה תגיד 318? גימטריה, א', ל', י', ע', ז', ר', תעשו אחר כך חשבון. 318. אז לפי, דרך אגב, אליעזר היה אחד, אם אני לא טועה, משבעה צדיקים שעליהם אמרו חכמים שלא מתו. יעקב אבינו לא מת, אליהו הנביא על הבשרה שמיימה, אחד מהם זה אליעזר עבד אברהם, לא מת, היה צדיק גדול, קדוש מאוד, אליעזר. אז עכשיו בואו נצייר תמונה לעיתון. אז עכשיו מה רואים? את אברהם ואליעזר? זקן, שטריימל, או שלא. ג'לביה. דף יומי. ושמות הקודש שולפים את לוט. כן? זאת התמונה לעיתון? מחר?
לא, גם מלחמה.
לא, אבל לפי מה שעכשיו חכם אמרו, זה לא היה 318, זה היה אליעזר. או, לפי זה לא מלכי צדק לא יוצא. לפני מה שעודד אומר, אני רוצה רגע להגיד משפט אחד רגע. כן? אני תמיד אומר כהכנה לפתרון שעודד מושך אותנו אליו בצדק, וזה המלכי צדק האמיתי, זה מחלוקת עיתונים. עיתון ידיעות אחרונות, יהיה 318 לוחמי ימה, ועיתון המודיע, יהיה אליעזר ואברהם עם דף יומי. מחלוקת עיתונאים, מה רע? טוב מאוד, שתי תמונות, תלוי איזה השקפת האוחז. אומר עודד, אומר עודד, מה פתאום? התורה לא באה להביא, לצייר לך תמונות לעיתון, התורה רוצה ללמד אותך עקרונות. עכשיו מגיעים לנקודה של החלק הזה בשיעור. מי היו החניכים שאברהם אבינו חינך בביתו? וערק את חניכיו, מי הם היו? מה הייתה השקפת החינוך שלו? שנייה. השקפת החינוך שלו הייתה לגדל אנשים צדיקים כמו אליעזר עבד אברהם שיצא מכלל ארור לברוך, עד כדי כך שאליעזר עבד אברהם לא מת. אנשים קדושים צדיקים עליונים, אבל שהם יודעים לקחת את כל הקדושה שלהם ולהוציא אותה אל הפועל גם בעניינים חוליים חומריים, אפילו העניין הקשה ביותר מלחמה, כולל אולי הפעולה הקשה ביותר להוציא שבוי משביו. הדינו אצלי ממש. נועם השם יקום דמו. ממש עדינות וקדושה וצדיקות מבפנים, ועזות וגבורה מבחוץ. הכל כול יעקב הידי מדי עשר. אלה החניכים שאברהם גידל. אז אברהם אבינו שומע שאלות שבוי. ברור שהוא יוצא למבצע. אבל הוא לא יוצא למבצע עם איזה 318 ציונות חילונית בלבד. הוא יוצא עם 318 דתיות ציונית. כלומר, אלוקיות, אליעזר עבד אברהם, קדושה, שהיא מתגלה בתוך מערכת של גבורה, שפה אחרת, אלוקות בתוך לאומיות, האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית, דת בתוך מדינה, בפוליטיקה, וכולי. יפה, אברהם אבינו יוצא לקרב. שם, הוא עובר דרך ירושלים. שם מסתכל מבחוץ, אומר, אני לא יוצא עכשיו להגיד לו, בהצלחה. מה זאת אומרת? זה נוגד את התפיסה שלי. אני שם אומר, רק עניין האלוהי, אין לי עניין אלוהי בתוך העניין הטבעי. בטח לא ברמה הלאומית, מלינן כזה. יפה. אברהם מצליח עם אליעזר להוציא את לוט. עם אליעזר שהוא... כן, אתם שואלים, אז מה הייתה התמונה בעיתון? תשובה, התורה לא מחפשת תמונה בעיתון, התורה רוצה ללמד לך עקרונות. עקרונות, מבפנים אליעזר, מבחוץ לוחמי ימם. זה. אברהם חוזר. ואז כל העמים, לפני שמלכי צדק עושה לקראתו, עמק שווה הוא עמק המלך. כל העמים עכשיו הגיעו למסקנה. שהמלך האמיתי זה לא מלכי צדק, ואפילו לא הם עצמם, אלא המלך האמיתי זה אברהם. תראו מה רש"י מדייק, את זה לפעמים לא שמים לב. עמק המלך, סוף מקור אחד, מדרש אגדה, עמק שהושבו שם כל האומות, והמליכו את אברהם עליהם למה? לנשיא אלוהים ולקצין. נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אמרו בני חטא. פספסתם. נשיא אלוהים וקצין. נשיא אלוהים מבפנים, קצין מבחוץ. אליעזר עבד אברהם מבפנים, 318 לוחמי ימה מבחוץ. רגע, אז אומות העולם הבינו שהתפיסה הנכונה היא לא תפיסה של קודש וחול ונתק ביניהם. אלוקות ולאומיות, בשפה של הרב מקור שלוש לא נגיע כנראה, קדושה וגבורה ונתק ביניהם. לא. לא מקדש ומלכות ונתק ביניהם, כלומר, חרדיות מצד אחד של פעם, וציונות חילונית, נקווה, מצד שני של פעם. אלא, מקדש מלך, עיר מלוכה. קום יצאים מתוך ההפיכה. מוסרים לו את המפתחות להיות מלך האזור, אם לא יכולו להם את אברהם. למה? לנשיא אלוהים ולקצין. כלומר, מה ירושלים לפי התפיסה האברהמית? הוא המלך השני על ירושלים. מקדש, מלך, אלוקיות ולאומיות. אלוקיות שצריכה להתגלות בלאומיות, לא רק. בית מקדש, גם מלכות בדוד, מקדש מלך, עיר מלוכה, גם מקדש, גם מלך. זה בא ביחד, כשהמקדש הוא הפנים והמלך הוא חוץ. ביטוי של הפנים בחוץ. ולכן מה ירושלים, המאבק האמיתי על ירושלים, זה חלק ראשון, יש עוד חלק שני. אומות העולם חושבות שירושלים שווה עיר הקודש. עם ישראל אומר, ירושלים שווה עיר הקודש והמלכות, עיר המקדש והלאומיות. אז ודאי שהכנסת בירושלים, וודאי שריקוד גלים. מה השאלה? טוב, כאן צריך להבחין בין בית מקדש לירושלים, הנצח ההוד, דיברנו על זה. כמדומני שבוע שעבר עסקנו בזה, מה לא טועם. נכון, שבוע שעבר דיברנו על זה? נראה לי. אז גזור ועד בק לפה. כן? אז זה תפיסה אחרת לגמרי. אז המאבק האמיתי שלנו, עם אומות העולם, לפחות חלק מהם, ממד מסוים, זה האם ירושלים היא עיר הקודש, או ירושלים היא עיר הקודש והלאום. זאת השאלה. הסתיים לי הזמן. עד לכאן החצי הראשון. עד לכאן החצי הראשון. ויש עוד חצי שני. טוב, ברוכים תהיו. יישר כוח.